passat ce vouă, păsate bubă. יש לנו מסוף הפרשה, הפרשה של המקלל. כתוב ככה, ויצא בן אישה ישראלית ובן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינץ במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן, וניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. זאת אומרת, הוא קילל כלפי מעלה. וידבר השם משה למור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומם את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח אתו, ונוקב שם השם מות יומת, רגו מרגמו בו כל העדה, כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה, כי אני השם אלוקיכם. וידבר משה בני ישראל ויוציאו את וידבר משה בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, והרגימו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. יש כאן קושיה גדולה בהבנת הסדר הכתובים כאן. מה כתוב? מפסוק י' מתחיל העניין של אותו אדם שקילל רחמנא ליצלן כלפי מעלה. כתוב שהוא עשה את זה, ושבני ישראל הביאו אותו אל משה ושמו אותו במשמר כדי ש מהשמיים השם יגיד למשה מה לעשות איתו. ואז השם אמר למשה להוציא אותו אל מחוץ למחנה ולהמית אותו בסקילה. ועוד הוא אמר לו להגיד להם שזה דין כללי, שאם חס וחלילה מישהו עושה כך, זה הדין שלו. אחרי שזה נאמר באותה פרשייה, זאת אומרת יש הרי בתורה מקומות שיש רווח של פרשה פתוחה או סתומה, בלי רווח ממשיך העניין ואומר את הדין, מה הדין? מי שמכה אדם מות יומת, מי שמכה בהמה צריך לשלם את זה, מי שמזיק לאדם נושא לו נזק גופני צריך לשלם לו, מי שמזיק לבהמה צריך לשלם. ואחרי זה, אחרי כל הדברים האלו, עד כתוב דבר משה בני ישראל ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה והרגמו אותו אבן בני ישראל סוכה של הצבעה של משה. למה נכנס דיני הורג אדם והורג בהמה ופוצע אדם ופוצע בהמה? כל הדינים האלו נכנסים בתוך העניין של המקלל. בין הסיפור, בין מה שכתוב שהשם ברך אמר למשה להרוג את אותו המקלל ושזה דין כללי במי שהורג מקלל, לבין הביצוע שכתוב שמשה אמר את זה לבני ישראל והם ביצעו את זה, הם הרגו את המקלל, בין זה לזה נכנס הדינים האלו. מה העניין שזה נכנס? ויותר מזה יש להוסיף בקושיה, הפרשה של מקלל עצמה מחולקת בפסוק לשניים. קודם הסיפור מה שהוא קילל ושבני ישראל הביאו אותו למשה ושהם שמו אותו במשמר עד שהשם יגיד מה לעשות, וכאן יש רווח של פרשה. ואז כתוב את דברי השם למשה רבנו ושכך עשו באמת, ובאמצע נכנס העניין של הורג אדם הורג בהמה, פוצע אדם ופוצע בהמה. אז רואים אפילו הפרשה עצמה של המקלל יש בה הפסק בין מה שהיה לבין ההוראות שהשם נתן וציוו אותם, בין מה שהיה לפני המעשה של הכללה לבין ההוראות שהשם נתן על זה וביצעו אותם יש רווח של פרשה. ואילו בין הדברים האלו של השם לבין דיני הורג אדם הורג בהמה מכה אדם ומכה בהמה לא נמצא, אין כאן רווח של פרשה. זה יותר מחובר. מה פשר הדבר? אז יש מפרשים שהעניין הוא כך, התורה באה פה ללמד אותנו למה התורה כל כך החמירה ומקלל כלפי מעלה. מה הוא עשה? הוא רק דיבר והתורה החמירה להרוג אותו. ובאיזה מיטה? במיטת סקילה. אנחנו פוסקים להלכה שמיטת סקילה היא הכי חמורה מארבע מיטות בדין. יש ארבע מיטות בדין: סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה החבורה שבכולם יש מחלוקת תנאים, מה סדר החומר שלהם. להלכה אנחנו פוסקים כמאן דאמר שסקילה היא החמורה שבכולם, אז נותנים לו את המיטה החמורה שמכל ארבעת מיטות בדין. ומלבד זה, אם זה היה בלי עדים והתראה, אז כתוב פה, ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח אתו. אומר רש"י, מה זה ונסח אתו? שזה מיטת קרת אם אין התראה. אז כל החומרות של עונשים ששייך, הרי בעונשים בידי שמיים, העונש הכי חמור שיש בעבירה של עונשים בידי שמיים זה עונש קרת. בעונשים בידי אדם העונש הכי חמור זה עונש סקילה. את העונשים הכי חמורים יש, אומרת התורה למה. כתוב הפסוק בסוף פרשת יתרו. פרק כף, פסוק כף, פסוק כף א', בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אז רש"י כאן מסביר מה הכוונה בדרך הפשט, שזה הולך הכוונה לבית המקדש, אבל בדרך דרוש בכלל כוונת המקום. כל מקום שיש השראת שמו של השם יתברך, יש שם השפע של ברכה. כל הברכות שיש בעולם הם מכוח השראת שמו של השם יתברך על העולם. המקלל שחס וחלילה מקלל כלפי מעלה, והשם יתברך נתן כוח בדיבור של יהודי, כוח גדול מאוד, אז על ידי הדיבור הזה מתמעט ההערה של השם יתברך בעולם. לא חס וחלילה עצמותו יתברך, בשם יתברך אין שינוי אף פעם, אבל ההערה האלוקית שבאה מהשם יתברך לעולם על ידי גידוף כלפי מעלה, זה ממעט את זה. וכיוון שכך, אומרת התורה, זה יכול לגרום שבני אדם מתים, זה יכול להיות שבני אדם נפצעים, זה יכול להיות לגרום שבהמות מתות, זה יכול לגרום שבהמות נפצעות. הכל נגרם על ידי מה? מיעוט ההערה של השם יתברך בעולם. זה הגורם את כל הנזקים שיש בעולם. ולא זו בלבד, לא רק שבני אדם מתים, זה גורם שבני אדם רוצחים בני אדם, ויש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. זה גורם לא רק בני אדם, פתאום כשמסתלק ההערה, היצר הרע חס וחלילה שבני אדם עלול להתגבר. אז כשבן אדם חס וחלילה מגדף כלפי מעלה, אי אפשר לדעת עד איכן התוצאות של זה, מה זה גורם, איזה אסונות ואיזה עבירות. ועוד דבר, כתוב כאן, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. בדרך הפשט זה בא לרבות פרטים בדיני רוצח, אבל בדרך דרוש זה בא להגיד כאן, זה נשמח לנוקב שם השם מות יומת, להגיד לנו אדם שמקלל חס וחלילה כלפי מעלה, הוא בעצם גרם נזק לכל הנפשות של האנשים שיש בעולם. כי על ידי מיעוט חס וחלילה השראת שכינה בעולם, זה נזק לכל העולם כולו. בפרשת מסעי בדיני רוצח בפרק למדעי פסוק למד, כתוב שם כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח. אבל כאן כתוב וישייקה כל נפש, זה הולך על הנהרג, להגיד שכולם, כל העולם כולו, על ידי כזה עבירה, זה נזק לכל העולם כולו. בפרשת משפטים כתוב מכה איש ומת מות יומת, אבל פה כתוב מכה והשקיע ככל נפש אדם, כביכול על ידי הכללה הזאת הוא גרם נזק לכל האנשים כולם. ולכן התורה כל כך החמירה בעונשו. מה זה נוגע לנו למעשה? הרי ברוך השם כולנו לא חשודים חס וחלילה על כזו עבירה, אבל מרובה מידה טובה על מידת פורענות, אחת על 500 כתוב בחז"ל. אנחנו צריכים מכאן להבין, כשאדם מרבה השראת שכינה בעולם, ובפרט על ידי לשבח את השם, ההפך מקללת השם, איזה אור אלוקי הוא מביא מכל העולם, לכל העולם. כמה הוא מציל, שבני אדם לא ימותו ושבני אדם לא ייפצעו, שבהמות לא ימותו ושבהמות לא ייפצעו, ושבני אדם לא ירצחו. איך אנחנו מרבים את השראת שמו של השם בך בעולם? כל דבר שאנחנו עושים בעבודת השם, לימוד תורה, תפילה, קיום מצוות, זהירות מעבירות, עזרה לזולת, אבל הדבר שהכי מכוון כנגד ההפך ממה שכאן כתוב לנו על מקלל השם, זה כשיש לנו בברכות, בתפילות, הזכרה של שם השם יתברך. אנחנו, אם אדם יספור כמה פעמים אנחנו מזכירים ביום את שם השם, זה המון המון. הרי יש לנו 100 ברכות כל יום, וכבר זה 100 פעמים מזכרת השם, אפילו יותר מ-100, כי בהרבה 100 ברכות אומרים השם אלוקנו, שתם זה הזכרת שמות, השם זה שם השם ואלוקנו זה גם שם השם. זה מבואר בפוסקים, שעם כל זה שבכל תפילה צריך חשוב לכוון, אבל בהזכרת שם השם יתברך במיוחד אדם צריך לכוון, ולא רק לכוון אלא מתוך התרגשות. היה יהודי פה בירושלים, רב חיים נאי זצ"ל, הוא היה מורה הוראה פה בירושלים, והוא נסע לאיזה צורך לחוץ לארץ בשעתו, והזדמן שם בעיר ורשה. אז הוא הזדמן שם במניין שהיה שם באותה שעה שהוא הזדמן קריאת התורה עם רב חיים מבריסק זצ"ל. אחרי זה הוא חזר לארץ, אחרי שנים רבות הוא פגש פה בארץ את הנכדים של רב חיים מבריסק זצ"ל, הבנים של הגריז זצ"ל. אז הוא סיפר להם על אותו פעם, והוא אמר להם שהוא זוכר שבאותו פעם נתנו לרב חיים עלייה, הוא עלה לתורה, אז יש פה כמה פעמים הזכרת השם בברכות התורה. יש בברכו את השם המבורך, ברוך השם מבורך לעולם ועד, אחרי זה בברכה שלפני הקריאת התורה, בברכה שאחרי הקריאת התורה, יש הרבה פעמים הזכרת השם. יש לו שם י' כ' ו' כ', שש פעמים להזכיר, ועוד שם אלוקנו פעמיים להזכיר. אז הוא אומר, בכל פעם שהוא הזכיר את שם השם הוא הזדעזע כולו בצורה נוראה. אז הם סיפרו את זה לאבא שלהם, לגריז, זה צהל הרב מבריסק. אז הוא אמר להם, זה נכון, אבל זה תמיד כך היה. זה לא רק היה באותו, רק, לא רק בברכות באותו פעם, ולא רק בברכות התורה. כל פעם שהוא היה מזכיר שם השם, כך היה כל כולו מזדעזע. ונדמה לי שהוא אמר עוד, שכשהוא היה, הוא זוכר שבקידוש של ליל ראש השנה, כשהוא היה מסיים בברכה, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון, זה ברכה מיוחדת, אומרים את זה שהשם ברך מלך על כל הארץ, אומר בחתימה הזאת של הברכה, אומר זה היה בזעקות נוראות שהקירות היו רועדות ממש מהזיזוע שהוא היה מזדעזע ושואג בחתימה הזאת של הברכה. אנחנו צריכים לדעת, כשיהודי מזכיר את שם השם, ירש גדול בכל העולמות. למה? הנשמה של כל יהודי זה לא דבר פשוט. זה אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. וכשהאור הזה מזכיר את שמו הגדול של השם יתברך, נהיה חיבור בין האור הזה לשורשו להשם יתברך, והחיבור הזה גורם להערה גדולה בכל העולמות. וכל מקום שיש הערה, הכל מזדעזע. אנחנו אומרים בהלל על מה שהיה ביציאת מצרים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הים רב הינוס, הירדן נסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מה זה ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן? זה במתן תורה. אנחנו אומרים, מה לך ים קיתנו סרדן תסוב לאחור? הערים תרקדו חיילים גבעות כבני צאן? מה התשובה? מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוק היעקב, ההופכי הצור אגם מים, חדם איש למים או מים. הערים הזדעזעו מפני השם יתברך. כל מקום, יש בחזד שכל מקום שהייתה אשרת שכינה, הזדעזע, היה הזדעזע המקום. ואומרים המפרשים, כתוב שם בלשון, לא רק בלשון עבר, אלא בלשון עתיד, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן, אז צריך לשאול, מה לך הים כי נסת, הירדן נסבת לאחור, הערים רקדתם כאלים, גבעות כבני צאן, לא, כתוב בלשון עתיד, מה לומר? שהבחינה של זה, זה ממשיך בכל דור ודור. כל מקום שיש השראת שכינה, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוק היעקב, אז יש את הזעזוע הזה. ואומר הפסוק, מלפני אדון חולי ארץ, בורא עולם, מלפני אלוק היעקב, מה זה בא לומר ההמשך הזה? שלעם ישראל יש כוח לפעול את זה. על ידי עם, מה זה אלוק היעקב, שהשם יתברך משרה את שכינתו במיוחד עלינו, על עם ישראל, במיוחד עלינו. אז אנחנו, יש לנו כוח לפעול את הבחינה הזאת של מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוק היעקב, הערים תרקדו חילים גבעות כבני צאן. כשיהודי מתחבר להשם יתברך בכל סוג של חיבור, ובפרט בחיבור של הזכרת השם, אז אם הוא זוכה על ידי זה מביא אור גדול, שיש בזה זעזוע לכל העולמות כולם. והכוח הזה זה רק לעם ישראל. זה כתוב בפסוק בפרשת כי תשא, אחרי י"ג מידות, כתוב ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית, ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. וכתוב עוד לפני כן, כשמשה רבנו דיבר עם השם יתברך לפני ההבטחה הזאת, בפסוק ט"ז, בפרק, כתוב שמה, בפרק ל"ג, בפסוק ט"ז, ובמה יוודא אפוא כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפנינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ביקש לו משה רבנו, אומר רש"י, על המקום, זה על פי גמרא בברכות בפרק ראשון, במה יוודא אפוא יוודא מציאת החן הלא בלכתך אימן. ועוד דבר אחר אני שואל ממך, שלא תשרה שכינתך עוד על אומות העולם, ונפלינו אני ועמך ונהיה מובדלים בדבר הזה מכל העם. אנחנו עם ישראל, רק עלינו יש השראת שכינתו של השם יתברך, לא על אומות אחרות, שום דבר. השראת שכינה זה אך ורק על השם יתברך. גם אם הם חושבים לפעמים אחרת, מדמיינים לעצמם אחרת, מהשמיים מראים את האמת תמיד. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף צדיק בית עמוד בית, אם אתם זוכרים, קראנו בהפטרה של שבת חול המועד בפסח בספר יחזקאל פרק למד זין, על תחיית המתים נוראה שעשה יחזקאל הנביא. היה שם המון רב, עצמות רבות, זה היה כבר, זה היה מתים, לא מתים שמתו אתמול, שעוד הבשר חי, מורגש כבשר, זה היה עצמות יבשות, בשר כבר לא היה שם, גידים כבר לא היה שם, היה רק עצמות, ולא סתם עצמות, אלא עצמות יבשות. והעצמות האלו היה של ציבור גדול מאוד, המון רב. והקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל להחיות אותם, יש שם נבואה ארוכה, אנחנו הזמן קצר לנו עכשיו לפרש, כמי שירצה להסתכל ביחזקאל פרק למד זין, כמה נבואות היה שם, והם כולם קמו. ומספרת הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק בית עמוד בית על אחד מהתנאים שהוא אמר שהוא מבני בניהם של אותם אנשים שקמו לתחייה, והתפילין שיש לו זה ירושה מאותם אחד מאותם אלו שקמו לתחייה בימי יחזקאל, נשאר לו ירושה ממנו תפילין. אומרת הגמרא, מתי יחיה יחזקאל את המתים האלו? כשנבוכדנצר הרשע שחיק תמיה רצה להכריח את עם ישראל להשתחוות לפסל שלו, ואז היה הסיפור הנורא עם חנניה מישאל ועזריה שמסרו נפש, בשום אופן לא הסכימו להשתחוות, והוא השליך אותם לכבשן האש והם נשארו בחיים. אבל זה לא סתם שהם לא הסכימו להשתחוות, כתוב במדרש רבה, כמדומני במדרש רבה בשיר השירים אם אני לא טועה, אומר שם המדרש שהיה להם ברירה ללכת לברוח, הם לא היו צריכים להגיע לשם ואז הם לא היו בעסק, אבל הם אמרו לא, הם רוצים ללכת לשם ולא להסכים להשתחוות לפסל כדי לקדש את שמו הגדול יתברך. הם ידעו, הוא אמר מי שיהיה שם ולא משתחווה הוא זורק אותו לכבשן האש. הם הלכו לדניאל, שהיה דניאל היה מחכמי אותו הדור, הוא לא היה נביא, כתוב בגמרא, פשטות הגמרא במגילה בפרק בדף ג' משמע שהוא לא היה נביא, יש מקום אחר שמשמע שכן, אבל על כל פנים, אבל הוא ידעי שהיה בעל רוח הקודש, הספר שלו זה בכתובים, זה בתנך, לא? יש בתנך מחולק תורה, נביאים וכתובים, הכתובים זה דרגה קרובה לנבואה, לא נבואה, אבל על כל פנים הספר ודאי שהוא היה דרגה של קרוב לנביא. והוא המלכו אליו, הוא היה מראשי הדור, מלכו אליו, הוא אמר להם העצה הפשוטה זה לברוח, כמו שלימד אותנו ישעיהו הנביא, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. הם אמרו לו לא, הם רוצים להראות לכולם שלא משתחווים, אבל זה דיני נפשות, נבוכדנצר זורק לכבשן האש את מי שלא, זה, מי שלא משתחווה. אז הוא אמר להם שילכו לשאול את יחזקאל. הוא הלך לשאול את יחזקאל הנביא, ויחזקאל הנביא אמר להם שאין לו הוא לא יכול להגיד להם שהם ינצלו. קשה לי עכשיו להיכנס בפרטים, הזמן ממש קצר, אבל זה, מי שרוצה יראה שם במדרש בשיר השירים. והם הלכו לשם על דעת שבאמת הם ירגו, הם לא ידעו שהם ינצלו. וכתוב שם במדרש שיחזקאל הנביא כשהם עזבו אותו והוא ראה שהם הולכים לשם, הוא התחיל לבכות בכי גדול. הוא אומר הצדיקים האלו הסתלקו מהעולם, ואז השם ברח גילה לו שהם ינצלו. אבל לכל פנים אתם הלכו לשם. אבל אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק בית עמוד בית, חוץ מהנס הגדול שהם נשארו בחיים, עוד כמה וכמה ניסים היו שם באותה שעה. אחד הניסים שהשם יתברך אמר ליחזקאל ונביא, ליחזקאל הנביא, לך ו... שילך ויחיה מתים בבקעת דורה. ואז היה הנס הזה של תחיית המתים. זה מה שאומר כאן הפסוק בפרשת כי תישא. מבקש משה רבנו מהשם יתברך, ובמי ודא אפוק כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. נבוכדנצר יכול לעשות עבודה טובה לפסל, להכריח אנשים להשתחוות לפסל, מי שלא מכריח מאיים עליו במוות. זה שליטה מעשית, גם בריונים של המאפיות יודעים שמי... גם הם יודעים לעשות שטויות, לאיים על אנשים, זה לא השראת שכינה. אבל השראת באותה שעה שהוא מגדיל את כבודו של הפסל על ידי אלימות, אז השם יתברך הראה איפה באמת יש השראת שכינה. בא יחזקאל הנביא והחיה המון רב של עצמות יבשות, עשה להם תחיית המתים. זה השראת שכינה. זה מה שאומר השם יתברך למשה רבנו, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. זה הכוח של עם ישראל. ברור, לא לכל יהודי יש כוח כמו משה רבנו, וגם אפילו לא כמו יחזקאל הנביא. אבל לכל יהודי יש כוח של להביא השראת שכינה לעולם. זה מה שאומר, ואומר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך יעשה נפלאות. לכל יהודי יש כוח להביא השראת שכינה. על ידי כל מצווה שאנחנו עושים, על ידי כל רגע שלומדים תורה, כל זהירות מעבירה, כל תפילה, כל עזרה לזולת, כל דבר של עבודת השם, במעשה, בדיבור, במחשבה, בכוונה, ברצון, כל פרט ופרט מביא השראת שכינה של השם יתברך על עולמנו. וזה הכוח יש לנו לעם ישראל. אז אנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה בכל כוחנו, כמה שיותר להתמסר לעבודת השם יתברך, כמה שיותר להתאמץ בעבודת השם יתברך. יש לנו שבוע הבא זה ל"ג בעומר ביום שני בלילה, ולמחרת כל היממה שזה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ומה רבי שמעון בר יוחאי זכה לכל המדרגות הנוראיות שהוא זכה? כתוב בזוהר בפרשת האזינו מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר את התשובה לשאלה הזאת. מסופר שם בזוהר בפרשת האזינו על שעת הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, איך שהיה שם גילוי שכינה נורא, כל הבית, הכל מסביב, התמלא אש בבית, מסביב לבית, היה שם דברים נוראים וגילויים של סודות התורה, דברים נוראים, אבל עוד הרבה עניינים כתובים שם, הזמן קצר, מי שרוצה יעיין שם בזוהר בהתררה זוטה בפרשת נסו, בפרשת האזינו. אז כתוב שם, פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו. פסוק בשיר השירים. אני לדודי עם ישראל אומרים להשם ברך, אנחנו להשם, ועליי, על עם ישראל תשוקתו של השם ברך. אז רבי שמעון בר יוחאי דרש את זה על אותה שעה, והוא אמר, בכל יומין דהתקטר, הוא דרש את זה על עצמו, בכל יומין דהתקטרנה בהי אלמה, כל הימים שהייתי מחובר לעולם הזה, בחד קטירה התקטרנה בי בקודש הבריחו, הייתי קשור רק להשם ברך. ובגין כן אשת ועליי תשוקתו, ולכן עכשיו עליי תשוקתו של השם ברך לגלות את הסודות הנוראים ולהביא עליו את השראת שכינה הנוראה הזאת. מה הכוונה של הדברים? האדם כאן בעולם הזה בין ירצה בין לא ירצה, חוץ מללמוד ולהתפלל, הוא מוכרח לעשות עוד דברים. אדם מוכרח לאכול, אם לא יאכל בכלל הוא ימות. אדם מוכרח לישון. יש דברים הכרחיים שאדם מוכרח לעשות. אבל שתי שאלות יש. האחת, כמה זמן אתה משקיע בעבודת השם יתברך, וכמה זמן אתה משקיע בצרכים אחרים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה אתה קשור ומחובר? נכון, אתה גם לומד וגם מתפלל וגם אוכל וגם יושן, אבל איפה הנשמה שלך מחוברת? ואם כמה שאדם יותר מחובר לתורה ולא לצורכי העולם הזה, אז מילא גם בריבוי הזמן הוא מנצל יותר את הזמן והכוחות לתורה. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו, שכל הימים שהוא היה קשור פה בעולם, שהוא היה נמצא פה בעולם הזה, הוא היה מחובר רק לדבר אחד, להשם יתברך. מה שהכרח שהוא עשה, עשה את זה הכי פחות זמן ובלי חיבור של הנשמה. את החיבור של הנשמה היה לו תמיד אך ורק להשם יתברך. זה אנחנו צריכים לראות כל אחד. יש לנו 168 שעות בשבוע. כמה מתוך זה אנחנו עוסקים בתורה? כמה מתוך זה אנחנו מחוברים להשם יתברך? אנחנו צריכים לדעת, החיים האמיתיים זה רק אותם השעות שאדם מחובר להשם יתברך. אז אנחנו צריכים לראות איך לחבר את עצמנו להשם יתברך בכל ליבנו, בכל נפשנו. זה נכון כל אדם על עצמו, נכון כל אדם על משפחתו, לראות איך שכל המשפחה, הצאצאים, יהיו מחוברים בכל הכוח להשם יתברך. נכון על הידידים, על המכירים, לראות איך לקרב את כולם או לחבר את כולם כמה שיותר להשם יתברך. ועל ידי זה מתקיים הפסוק שנאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. על ידי החיבור להשם ברך, מקבלים חיות. נכון על כולם, נכון בכל עת ובכל זמן. השם יעזור, שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שם יעזור, שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמנו אמן, וביחד משיח תתגן ברבי אמנו אמן.